ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף נון ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם בגמרא, קודם יש דימו המתחיל מהמשנה, רבי מאיר אומר, הירדן מפסיק למעשר בהמה. כפי שראינו, אם יש לאדם חמש בהמות שנולדו באותו שנה מצד אחד של הנהר ירדן, ועוד חמש בהמות בצד השני, הם לא מצטרפים לפי רבי מאיר לעדר של עשרה שחייבים במעשר בהמה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה תוך הגמרות המסומנות הש"ס עוזר, שהוא הבסיס של השיעורים שלנו, המשולשים שאתם רואים, הסברים ושיטת רבי מאיר, דאמר שהירדן מפסיק למעשר בהמה, ועוד בעניין גבולות ואזורים לגבי הפסק למעשר בהמה. אנחנו למדנו העיקרון שלא יהיה 16 מיל בין קבוצה לקבוצה של בהמות, כדי שהם יכולים להצטרף לקבוצה של עשרה בהמות, כדי שהוא יתחייב. ורבי מאיר שוב פעם דיבר על כך שהירדן נחשב מפסיק. הגמרא, אמר רבי עמי, לא שנו אלא שאין שם גשר, אבל יש שם גשר מצרפן. על מה? משום דלא מכיוון הוא. לפי רבי מאיר זה לא הפסקה במיוחד בגלל שמדובר בירדן, אלא הוא עקרוני שאין גישה בין שתי הקבוצות, אבל ברגע שיש גישה בין שתי הקבוצות, אז הם כן מצטרפים. ברש"י מובא כמקום בדיבור המתחיל דלא מכיוון שאין יכולים ללך זו אצל זו, לא הבהמות ולא הרועה. אנחנו נחזור לגמרא. מיטיבי, היו לו בשני עברי הירדן, אילך ואילך, או בשני אבטילאות, אבטילאות כוונה אזורים, כגון של נמר ונימורי, אין מצטרפין, למרות שהם סמוכות זו לזו, רש"י כותב אפילו במיל אחד, ואין צריך לומר חוצה לארץ וארץ. עכשיו לפי המקור הזה יש מקומות שנחשבים נפרדים זה מזה. נכון, מוזכר שני עברי הירדן, אבל יש עוד דוגמאות, כולל חוצה לארץ וארץ. חוצה לארץ וארץ כמקום שיש גשר, גם יש גישה בין המקומות. מה מביא בין ארץ ישראל וחוצה לארץ? יכול להיות פס דק. אז יש גישה, וקטני לא מצטרפים. בכל זאת, זה נחשב הפרדה. אלא אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, היינו טעמי דרבי מאיר. למה רבי מאיר במשנה, ואנחנו נתמקד במשנה, שאומר הירדן מפסיק, דאמר קרא, והירדן יגבול אותו לפעת קדמה. הכתוב עשאו גבול בפני עצמו. אז מכוח גזרת הכתוב, שכתוב אצל הירדן יגבול. שואלת גמרא, אלא מעתה, כאן אנחנו מתחילים שימוש בצורה חדשה, צורת הרגש, והוא מופיע בשני כיוונים, ופשוט אנחנו יצרנו פה מעקב, החלק הצר למעלה שאלות, וההפך תשובות. אז אלא מעתה, לפי מה שאתה אומר, שהירדן הוא מפריד בגלל הפסוק יגבול, שכתוב בו יגבול, רש"י כותב, אלא מעתה, כל היכה דכתיב בנחלת השבטים, ותר הגבול ועלה הגבול, אלו פסוקים שנמצאים בספר יהושע. הכי נמי דחושבת ושבת גבול בפני עצמו, ואם יש לו בנחלת שבט זה ובנחלת שבט זה אין מצטרפים, ואפילו בתוך 16 מיל, אם כן המי נקט חוצה לארץ וארץ. אז למה הברייתא נתה דוגמה, נקרא לזה קיצוני כזה, אם בכל ארץ ישראל כבר יש גבולות המפרידות? כשאני אומר המפריד, הכוונה באופן הלכתי, חוץ מזה שהוא גבול שבל, הוא גם מפריד בעניין מעשר בהמה. אז הגמרא שואלת, אלא מעטה, לפי מה שאמרת שהמילה יגבול מהווה אותו מפריד, והתואר הגבול נמצא בספר של פרק י"ח פסוק י"ד, יש ועלה הגבול, זה נמצא בפסוק י"ב שם, הכי נמי הכתוב עשור גבול בפני עצמו, שכל שבט ושבט תוך ארץ ישראל נחשב גבול בפני עצמו. אז למה אם כן הברייתא נקטה הדוגמה של חוצה לארץ וארץ? הגמרא עונה, שאני התם דאמר קרא, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב, כולה ארץ ישראל גבול אחד הוא. אז מכוח הפסוק הזה במדבר, פרק ל"ד פסוק י"ב, אנחנו לא נחשיב כל גבול שבט כמפריד, כי הרי הפסוק מכליל את כל ארץ ישראל ביחד. אי הכי שארץ ישראל נחשב דבר אחד, ירדן נמי, אז הירדן גם חלק מארץ ישראל. למה אתה אומר למה רבי מאיר אומר שהירדן הוא כן נחשב גבול? הגמרא עונה, ארץ ולא ירדן. הפסוק במדבר הדגיש המילה ארץ, כתוב זאת תהיה לכם הארץ לגבולות סביב, ורש"י כותב ארץ כתיב בקרא, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה, דארץ חשיב חד ולא גבול דירדן. אז הירדן כן נחשב גבול שמפריד. נמשיך בגמרא, בשלמה לרבי חייא בר אבא, הוא הסביר הטעם של רבי מאיר על סמך הפסוק והירדן יגבול אותו, היינו דקטני ירדן, כלומר במשנתנו. אלא לרבי עמי, שההסבר שלו ברבי מאיר היה בעניין חוסר גישה, לתנינו לכולו נהרות, המשנה לא הייתה צריכה, או רבי מאיר והמשנה לא היה צריך להזכיר דווקא ירדן, אותו דבר תופס בכל נהר שאין גישה בין שני הצדדים, הנהר מפריד. אנחנו נסתכל ברש"י לרבי עמי, דאמר משום דמרחקו, ליטני במתניתין כל הנהרות מפסיקים. אז זו שאלה אחת שהגמרא מעלה, שלכאורה נראה לא חלק לפי רבי חייא בר אבא, הסיבה של רבי מאיר נקט הירדן, אבל לרבי עמי למה רבי מאיר נקט דווקא הירדן. ממשיך הגמרא אבל שגם מצד רבי חייא בר אבא לא הכל חלק, ולרבי חייא בר אבא נמי למה כתנאי, האם יש מקום לומר שכל מה שרבי חייא בר אבא הוא בעצם שנוי כמחלוקת תנאים? כתנאי רש"י כותב, אי ירדן חשוב ארץ כנען ולא יפסיק, אי לא. והנה המקור כתנאי, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען. ארצה, המילה הזאת מלמד ארץ כנען ולא הירדן ארץ כנען, דברי רבי יהודה בן בתרה. אז לפי השיטה הזאת שהירדן לא חלק מארץ כנען, אז הוא מפסיק. רבי שמעון בכל אומר, הרי הוא אומר מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה, מה יריחו, כלומר יעיר יריחו, ארץ כנען, אף ירדן ארץ כנען, הוא חלק מארץ כנען, אז בכך הוא לא יפסיק. אז הגמרא מסיימת פה, אנחנו מוסיפים על פי הגרסה קשיא, זה נשאר ללא מענה. בוודאי השאלה שהופנתה לכיוון רבי עמי לא תורץ, וגם זה שרבי חייא בר אבא אומר דבר שהוא בעצם תלוי במחלוקת תנאים, גם כן נשאר בצורה כזאת. בעיקרון לא רצוי מצד האמורה שהוא אומר דבר שהוא כמחלוקת תנאים, אבל ככה זה משתמע. בשוליים כתוב, תחת הכותרת נושא, מה הם הקצוות של נהר ירדן? הפס הכפור שנראה עוד מעט, הוא מהווה הבלטה של שלבים לברר מהי נפקא מינה בדברי רבי יוחנן, תאמר אין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה. הגמרא, אמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן, אין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה. מאותו נקודה במפה או בארץ ישראל, יריחו ולמטה, זה נקרא ירדן. למאי הלכתה? היא למה לנודר. אדם אמר שהוא לא, הוא נודר מעצמו הנאה מהירדן, אז תגידו שרק מיריחו ודרומה אסור. אבל לגבי נדרים, זה לא תלוי נקרא לזה דייקנות מקראית וכדומה. הלוך החלשון בני אדם וכל היחד הכל לירדן יצרלי. איפה שאנשים קוראים לאותו נהר בשם ירדן, גם אם זה למעלה מיריחו, הנדר יחול. הוא תלוי, נדר תלוי על לשון בני אדם. אז מה לגבי דבריו של רבי יוחנן שאומר שאין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה, אלא למעשר בהמה? תניא נמי הכי, יש לזה נפקא מינה לגבי ענייננו בעניין מעשר בהמה. ירדן יוצא ממערת פמיאס ומלך בימה של סבכי ובימה של טבריה ובימה של סדום, והולך ונופל לים הגדול, ואין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה. רש"י כותב מבית יריחו למטה, אבל כל מה דמשיך למעלה מיריחו, כותב רש"י, לא ירדן הוא, דבטל חשיבותו שמתערב בימים גדולים. זה מה שקראנו במקור שהזכיר כל מיני גופי מים שדרכם עובר הירדן. אמר הבחייה בר אבא, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמו ירדן? אנחנו כפי שאתם רואים ממשיכים בגמרא, למה הנהר נקרא באותו שם? תשובה, שיורד מדן. שבט דן היה ממוקם בצפונה של ארץ ישראל, הוא נקרא ירדן, חיבור קיצור לשון של יורד מדן. אמר לי רבי אבא לרב רשי, אתון מהתם מתניתו לה, אתם מדיוק השם לומדים שהוא יורד מדן, ענן מאחה מתנינן לה, אנחנו לומדים העניין או העובדה הזאת מהמקור הבא. אני אומר מקור כי אנחנו נצטט פה פסוק, ויקראו לו ללשם דן בשם דן אביהם, ויאמר רב יצחק לשם זו פמיאס. תשימו לב על הקבקובים אצלנו בגמרות המסומנות. רב יצחק מציין שלשם זו פמיאס, ותניה ירדן יוצא ממערת פמיאס. אם אנחנו נחבר את המקומות שהוזכרו פה, יוצא שדן הוא שווה ללשם, ולשם הוא שווה לפמיאס, ופמיאס הוא המקור לירדן. אז מכאן לומדים שהירדן יוצא מדן. אמר רב כהנה, יש כאן שימוש בצורה חדשה, צורת המעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו סדרה של זכרותי ד וכולי, מקורות עיקרן של דברים שונים. המילה זכרותי משמע העיקר או המקור של דבר, המקור של דברים שונים. אנחנו נציין ירדן, דם, מים, ונפקא מינה מידיעות אלו. אמר רב כהנה, זכותי, כלומר עיקרו, זכותי דירדנה מערת פמיאס. איך דאמר האדם, נגיד, נדר ככה, לא שתינה מים ממערת פמיאס, יצרלי בכולי ירדנה. מזה שהפמיאס הוא מהווה המקור לירדן, אז כל מים שנמצא בירדן יהיה אסור לו בשתייה, כי הוא אסר על עצמו מה שיוצא ממערת פמיאס. זכותי דדמה, כבדה, הכבד הוא המקור העיקר, המקום העיקרי או המקור של הדם, כי לרב יצחק וענף גמינה, זה לגבי דינו של רב יצחק, דאמר רב יצחק, כבד שנימוח, עם כבד של נגיד מת, אדם מת, נמס, מתמי ברביעית, כי יש לו דין של רביעית דם מהמת, כמו שכזית בשר מן המת מתמי בועל, גם שיעור רביעית דם מתמי בועל, ממילא רביעית של כבד שנימוח מתמי בועל. זכותי דמיה, המקור של מימות, של מים פרט, הנהר פרט. אנחנו פה במפת התלמוד רוצים להסתייג ולא להיכנס לדיונים לפי נגיד מציאות של החיים והטבע והמפות והגיאוגרפיה וכולי וכולי. יש דברים, נקרא לזה עמוקים, מרומזים, אולי חלקם בתשובה בתורת הנסתר, ואולי חלקם בעניינים אפילו בטבע שלא ידועים לנו. אז אנחנו רק נקרא את הגמרא כפשוטו, וכל אחד שרוצה להעמיק, זכותו ואולי אחריותו להעמיק, לגלות עומק הדברים. אז נתקדם עם ההסתייגות הזאת. אז אנחנו אומרים שהמקור של מים הוא פרט, הנהר פרט. ימר רב יהודה אמר רב, הנודר ממימי פרט אסור בכל מימות שבעולם. אני משאר מימות שבעולם, לא כולל מי גשמים, אבל כל מימות שנובעות בנחלים, נהרות וכדומה. כך אני אומר בלעניות דעתי. למשל, אם אדם שם בחוץ קערה ואוסף בו גשמים בזמן הגשם, זה לא קשור לדיון פה. אבל מי שנודר ממימי פרט, הוא עושה לעצמו בכל מימות שבעולם, כל הנהרות שבעולם נגיד. הכי דמי, אי למה דאמר לא שתינה ממימי דפרט, מי פרט הוא דלא שתינה, המנהר החינה שתינה. הוא בלשון הנדר הזה צמצם את את הנדר וההשפעה שלו למי פרט אותו נהר בלבד. אז איך רב ידם הרב אומר שנודר ממי פרט עושה את עצמו בכל מימות שבעולם? אלא דאמר לא שתינה ממים דעתו מפרט. דאמר רב ידם הרב, כל הנהרות למטה משלוש נהרות, שלוש נהרות כוונה במעשה בראשית, והתיאור של גן עדן, התורה אומרת ששלוש נהרות יצאו מעדן. אז כל נהרות הם למטה, אז מקבלים מימותיהם מהשלוש נהרות שמוזכר בתורה, חידקל, פישון וקידון בשמם, וגילו נהרות למטה מפרט, ושלושת הנהרות האלו שהזכרנו עכשיו הם יונקים מהפרט. שואלת הגמרא, והאיקה, אנחנו עוברים לעמוד ב', עינתא דמדליין, יש מעיינות שנובעים מתחת לאדמה בהרים, הרים גבוהים, והם הרבה יותר גבוהים מהפרט, ומים לא זורמים הפוך כלפי מעלה, אז איך מימות האלו גם כן נאסרו, איך הם באו מפרט? הגמרא עונה, אמר רב משרשיא, אנאו סומי דפרט נינו, רש"י כותב סומי דפרט, מראש פרט מקלחים תחת הקרקע ועולים בהרים כמו סולם. אנחנו נסתפק בדבריו של רש"י, שוב פעם להסביר את הדברים על פי חוקי טבע, חוקי פיזיקה, זה תורה שלמה בפני עצמה, אבל מספיק לציין שגם הזרימות תת-קרקעיות נשענים סבהרים מקורן בפרט. שואלת הגמרא, והכתיב והנער הרביעי הוא פרט, הוא כמו אחד משאר הנהרות שהזכרנו. איך אתה אומר ששלושת הנהרות יונקים מהפרט? הרי הוא אחד מהם. אמר רב נחמן בר יצחק, ויתמר רב אחא בר יעקב, הוא פרט ומעיקרה. מה שכתוב פה בפסוק והנער אבי הוא פרט, הכוונה הוא הפרט של המקור. רש"י כותב הוא פרט ומעיקרה, הוא פרט הנזכר למעלה, כוונה בפסוק י' שם, ונהר יוצא מעדן וכו', שהשלושה נפרדים ממנו. עוד התייחסות לפרט, תניא, רבי מאיר אומר יובל שמו, זה השם של הפרט שנאמר, ואנחנו מביאים פסוק מירמיהו פרק י"ז פסוק ח', והרקע הוא שמדובר בעץ החיים בגן עדן, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו. אז אם השם העיקרי המקורי של הנער הוא יובל, ולמה נקרא שמו פרט? איך הוא קיבל את השם הזה? תשובה, שמימיו פרים ורבים, לשם פרובו. מה הכוונה? רש"י כתב פרים ורבים, שגדל מאליו בלא שום מטר. המים שזורמים בפרט הם נובעים נגיד מהאדמה, לא מגשם. כעת אנחנו נמשיך עם הנקודה הזאת עד המשנה, סימונים חדשים המעוינים שאתם רואים בשוליים, כתבנו מסייר ופליגהם, המינים שהבלטנו, מקור שהובה בעניין נהר פרט שמתארת אותו כנהר שאינו זקוק לגשמים אלא שמימיו נובעים מתוכו. תיאור זה מהווה סיוע לשמואל וחולק על רב. מסייע לשמואל, דיאמר שמואל, נהרה מקיפי מבריך. קיפי, רש"י תוספות מביא מקיפי מבריך, מסלע שלו, כדי מתרגם סלע, כיפה. במילים פשוטות, הירדן, הנהר, סליחה, נהר נובע מתוכו, לא ממי גשמים. ופליגה דרב, התיאור שאמרנו כעת שהנהר מקיפי מברך, הוא לא כגישתו של רב לעניין. דאמר עמי אמר רב, מיתרא במערבה, אם אתה רוצה לדעת אם ירד מטר גשם בארץ ישראל ואתה אזרח בבל, סעד הרבה עד גדול לכך שמי ש, 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 שגשמים ירדו בארץ ישראל, פרט. הפרט גדל לפי כמות הגשמים שהיו ירדו בארץ ישראל. רש"י כותב, סעד הרבה עד גדול, פרט, פרט יורד מארץ ישראל לבבל. וכשהגשמים יורדים בארץ ישראל, סעד הרבה הווה פרט בבבל, שירדו גשמים במערבה, לפי שגדל מחמת הגשמים. אז המשפט הזה, לפי שגדל מחמת הגשמים, הוא מה שאמרנו שזה חולק על שמואל, שאמר מקיפי מברך, שהוא מתרבה מתוכו, לא ממטר. אנחנו נמשיך עם מימרות שבהן מוזכר נושא של טבילה במים. כולם מכירים טבילה במקווה. מה זה בעצם מקווה? מקווה זה אינם, הם אינם מים זורמים. המילה מקווה מלמדת על מים שנקבו יחד, במילים פשוט יותר, מי גשמים שנקבו יחד. מי גשמים, למשל בזרימה, אינם מתהרים. אדם לא יכול לטבול באיזושהי ערוץ מים שזורמים בו מי גשמים. זה לא עובד. מה שאין כן, מים ממעיין, מים שנובעים מתוך אדמה, מעיין, אדם יכול לטבול בהם ולהתהר, כי לא מדובר במי גשמים. זה בתור רקע להמשך הגמרא. עבור דשמואל, עביד להו לבנותיו, החיות של שמואל, מקווה ביומי ניסן. הוא לא נתן להם לטבול בנהרות. יומי ניסן זה סוף עונת הגשמים. המים שנמצאים בנהרות אז, הם בעיקר מי גשמים, ומי גשמים לא מתארים. לכן הוא היה צריך ליצור מים, מקווה מים. רש"י כותב מקווה ביומי ניסן, מקווה מים חיים, זוחלים נובעים בבית, ולא היה מניחן לטבול בנהרות, שבימות הגשמים ירדו גשמים הרבה, וחיש שמה ירבו מים שנוטפים, מערבים מהעננים, לתוך הנהר, שהם זוחלים ולא חזו להם משום דהבלו. זה לא ראוי לטבילה, ומפני שאין ספק זוות, ובזב טיב מים חיים. בכל מקרה, אנחנו רואים שלפי עבור דשמואל, הנהרות בסוף עונת הגשמים, רוב המים שבהם, הוא חושש שהם מי גשמים, ובכך לא מתארים בזוחלים, בזרימה. אז לכן הוא יצר מקוואות שהם, רש"י הביא פה שהם ממים חיים, או מקוואות אחרות, אבל עיקר לא הנהרות שזרמו באותה תקופת האביב. מה עוד? הוא מפצי מחצלות, מפצי ביומי תשרי. ביומי תשרי זה כבר סוף הקיץ, אין, לא היו כמה חודשים של גשמים, ואז הם כן יכלו לטבול בנהר, כי המים שזרמו בסוף הקיץ בימי תשרי כבר אינם מי גשמים, אבל הוא לא רצה שיעלה על רגליהם בוץ ויהיו חציצה כשהם נכנסים לתוך המים, אז הוא יצר להם מחצלות אלו. עכשיו הגמרא חוזרת על הדברים אלו והרחבה. מקווה ביומי ניסן, בסוף עונת הגשמים, הוא יצר מקוואות ולא טבילה בנהר, סבר לה כרב. עבור דשמואל נקט שיטת רב, דיאמר רב עמי אמר רב מיטרה במערבה, סעד הרבה פרט. אמרנו את זה מקודם, ירידת גשמים בארץ ישראל, מי שרוצה לדעת עליהם, הוא יכול להסתכל בפרט, בנהר פרט, שמה ירבו נוטפים על הזוחלים. אז הוא לא רצה שביומי ניסן שיתבלו בנהר, כי מחשש אולי רוב הגשמים בנהר הם הנוטפים, המי גשמים, שמה ירבו אותם מי גשמים על הזוחלים, זה המים החיים הנובעים מבטן האדמה. והבה להו מי גשמים רובה, וכפי שאמרנו, מי גשמים אינם מתארים בזחילה אלא באשבורן. אשבורן זה המקווה. ומפצי ביומי תשרי, ומחצלות הוא הכין בסוף הקיץ ביומי תשרי. רש"י כותב, ומפצי ביומי תשרי, כשהוא תובלות בנהר ביומי תשרי, היה עושה להם מחצלות של קנים שקוראים, זה לא שם נועזי, ומשליחן לתוך המים ועומדות עליהם ותובלות. לפי שבימי תשרי יש טיט רך בנהרות אצל שפתם, וחושש שמי יעלה טיט למעלה על רגליהם ויהיה חוצץ. כידוע בתפילה צריך להיות מגע ישור בין המים והגוף, ולא יהיה חציצות באותו זמן. נמשיך בגמרא, ופליגה, וכאן אנחנו מאמצים את הגרסה שנמצא בשיטה המקובצת, דשמואל עד דשמואל. יש סתירה פנימי בדבריו של שמואל. דאמר שמואל, אין המים מתארים בזוחלים אלא פרט ביומי תשרי, וזה בניגוד למה שהוא אמר ליעל, שהנהר מקיפי מברח, שהנהר מתרבה מבפנים. מכאן, מהמימרה הנוכחי של שמואל, שאין המים מתרבים בזוחלים אלא פרט ביומי תשרי, אבל בשעה העונות, אם אתה יותר קרוב לאביב, זה מדובר פה במים שירדו מהעננים, מהגשמים, ולכן לא ראוי לטבול בכמעט שום עונה. וזה בניגוד מה שהוא אמר מקודם, שנערה מקיפי מברח שבכל עונה אפשר לטבול בהם, כי לא מדובר במי גשמים. והגמרא משאירה את זה כמה שנקרא פליגה דשמואל דשמואל. המשנה, הלוקח או שניתן לו במתנה, פטור ממעשר בהמה. זה לא, אם מדובר בבהמה שלא נולד בתוך העדר שלך, אלא בבהמה שניתן לך במתנה או קנית אותו, הוא פטור ממעשר בהמה, הוא לא חלק מהעדר שמונים אותם 1, 2, 3 עד שמגיעים ל-10, הוא פשוט פטור. מנעני מי שואל דגממה המקור לומר שהלקוח או הלוקח או הבהמה הלקוח או שנייה מתנה פטור. אמר רב כהנא דמלכא, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. הגמרא ממשיכה לדף נון וב, מה בניך אין בלקוח ובמתנה, כשאנחנו מדברים על בכור אדם, כמובן אין אדם לא קונה או מקבל ילד במתנה במובן הפשוט, אף שורך שמדובר בפסוק אינו בלקוח ובמתנה. שואת אמרה, והי בבחור כתיב, הפסוק לא מתייחס למעשר בהמה, אנחנו מחפשים מקור של לקוח או ניתן מתנה פטור במעשר בהמה, ואתה מצטט פסוק שמדבר בעניין בחור. אמר קרא תעשה, באותו פסוק כתוב כן תעשה לשורך. אם אינו עניין לבחור, זה לא איתה בעשייה, דמי רחם קדוש, המילה תעשה פשוט לא שייך לבחור, הבחור נולד קדוש מרחם, אתה לא עושה שום דבר, אתה לא מקדיש אותו, אתה לא מונה אותו, אז מה זה תעשה? תנאו עניין למעשר בימה, שבמעשר בימה יש עשייה, שאתה מונה אותם 1, 2, 3 בדיר, ואז קובע את העשירי קודש לשם. אז מהמילה תעשה אנחנו מבינים שהפסוק לא בדיוק מדבר בבחור, לא מוגבל לבחור. שואל תגמר בסדר, אמרנו שלא מדובר בבחור, אלא מדובר במעשר בימה, ואם התנאו עניין לחטאת ולאשם, שאדם שצריך להביא קורבן חטאת ולאשם, שלא יביא ממה שהוא קיבל במתנה, או לא יביא ממה שהוא קנה. הגמרא עונה, דומיה דבניך, מה שמוזכר בפסוק, בכור בניך תיתן לי. אז הדוגמה של הבימה צריך להיות דומה לבן, באיזה מובן? מה בנך שאינו בא על חטא, אף צונך ושולך שאינו בא על חטא. אז זה מראה לנו שהפסוק לא מדבר על חטאת והשם, שהם כן באים לחפר על חטא. אז מה, על מה כן הפסוק מתייחס? למעשר בהמה. ואם התנאו עניין לעולה ולשלמים, שלא להביא קורבן עולה ושלמים, הם אינם באים על חטא, ושלא אל תביא אותה מלקוח או מתנה. דומי ידע בנך, עוד פעם ההשוואה בהמה שמוזכר בפסוק הוא השוואה לבן. מה בנך מחויב ואינו בא בנדר ונדבה, אף צונך ושולך שמוזכר בפסוק הוא כזה, הוא דבר שאתה חייב, שלמים אתה לא חייב, ושלמים כן בא בנדר ונדבה. הבן כמובן לא בא בנדר ונדבה. אז ה בהמה שמוזכר בפסוק צריך להיות דומה לבן במובן הזה שיש חיוב, והוא לא בא בנדר ונדבה. זה מתאים למעשר בהמה. ואם תנאו עניין לעולת ראייה, זו העולה שמביאים בשלושת הרגלים, אתה לא נודר, אתה להביא אותה, חייב להביא אותה, מפריש מביא אותו, זה לא באופציונלי בהתנדבות כמו עולה שהזכרנו מקודם. אז הוא חייב בו, אדם חייב בו ולא בא בנדר. אז אולי הפסוק מלמד שאל תביא עולת הריה, אותו עולת שאתה מביא לשלושת הרגלים, ממה שקנית או מה שקיבלת במתנה. דומיה דבנך, שוב פעם אנחנו חותרים להשוואה מדויקת שלמה לבן, בן בכור. מה בנך שאין קבוע לא זמן? מתי שהאישה יולדת? היא יולדת, אין זמן קבוע. אף שאוכב צונך שמוזכר בפסוק שאין קבוע לא זמן, וזה מתאים למעשר בהמה ש אפשר במשך כל ימות השנה להפריש מעשר בהמה. אם מה בנך אינו בלקוח כלל, אף שורך וצונך אינו בלקוח כלל, על למה רב יעשי, אמר רב יוחנן, לקח 10 עוברים במאי אימן. אדם עשה עסקה עם חברו, היה לו מספר בהמות הרות, והוא לקח את העוברים לפני לידתן, כולם נכנסים לדיר להתעשר. אז יש מציאות של מעשר בימה בלקוח. אז איפה ההשוואה לבנך? אמרנו שהבימה שמוזכר בפסוק צריך להיות דומה לבן, כמו שבן לא שייך בקנייה בכלל בשום פעם ואופן. אז איך זה שבמעשר בימה שאתה אומר שהפסוק מתייחס אליו אבל כן שייך בו מקרה של לקנייה, אותו קנייה שרכשת אותם בעודם עוברים? הגמרא עונה, אמר רבא, אמר קרא, זה לא קושיה, כי הפסוק אומר תעשה בשעת עשייה מעת הכתוב. מה שאמרנו שדומה לבן שאינו בלקוח כלל, גם בהמה שאינו בלקוח, כוונה בשעת עשייה, מתי ששייך בו עשייה, דהיינו שאתה מוליך אותם בדיר וסופר אותם, אז שלא יהיו לקוח או מה שקיבל במתנה. עכשיו עובר אינו בשעת עשייה, אז הפסוק לא מתכוון למעט אותו ממעשר בהמה. כל מה ש משווים לבחור זה בהמה שבשעת עשייה שלא יהיה לקוח או שגבי במתנה, ועובר לא נכנס לגדר הזה, ולכן דינו של רבי יוחנן גם תופס, גם נכון שמי שלקח עשרה עוברים מהימן, הם כולן נכנסים לדיר להתעשר. ובו בזמן אנחנו פשוט חוזר על מה שכבר אמרנו, ובו בזמן זה לא מהווה קושיה על כך שהבהימה שמוזכר בפסוף שהשווינו אותו לבחור אדם, מדובר באמת במעשר בהימה. ואנחנו מכאן לומדים שהלקוח ומה שקיבל במתנה אינו נכנס לחיוב מעשר בהמה. עד כאן שיעורנו להיום.